טוב, בשמחה גדולה אנחנו מתחילים היום אחרי ראש דבר. טוב ראש דבר מאחיתו, זה אחרי שהיה ככה מעוף כללי שהיה נתן ככה באמת יותר מבט כללי על מוסר בכלל, הרב ככה עכשיו סולל אל תוך המוסר האלוקי. אני התלבטתי עם דרכנו הרבה פעמים להתעכב קצת על עמוד הפתיחה של הרב הנזיר לכל השערים, וכאן יש כאן איזושהי פתיחת שערים כללית לכל הסדר של מוסר הקודש בצורה הכללית שלו. אבל בשם השנייה חשבתי שיכול להיות שאולי כדאי להמתין קצת עם ההקדמה הכללית הזאת, שהיא פורסת ככה מבט כללי על כל החצי הראשון של הספר של מוסר הקודש. אני רק אקרא כן את השורות הראשונות שנוגעות אלינו. מוסר הקודש הכללי, יסודותיו הם המוסר האלוקי, הרצון הכללי הפועל, העדן והטוב העליון. ואפשר ככה בצורה כללית לומר שהמוסר האלוקי קשור יותר לתנועה שמובילה את המציאות. הרצון הכללי הפועל קשור למה שקדם לעולם. והעדן והטוב העליון קשור יותר למגמות העתידיות. וזה, דיברנו על זה הרבה בהרחבה בלימוד אורות הקודש חלק ב', שממש בכל מערכה שמה, גם של האחדות הכוללת, גם של האחריות העולמית, גם של בסוגיה של הטוב הכללי ושל השתלמות העולם, הרב תמיד מחלק את הכל לבחינת השם מלך, השם מלך והשם מלוך לעולם ועד. שהמוסר האלוקי יותר עסוק בהשם מלך וההנכחה של הקדוש ברוך הוא בעומק כל התהליכים של המציאות, והרצון הכללי קשור להשם מלך, לשורשים העמוקים של המציאות, ועדן וטוב עליון קשור יותר למגמה האחרונה לאיפה כל התנועה המוסרית מכוונת. אז תתענג על השם, אדם לא נועד, כמו שאומר עושת ישרים בפתיח לספר המוסר, לאיפה הכל מכוון, אדם לא נועד אלא להתענג על השם. אולי אפשר גם לראות בזה מה שאנחנו יודעים שבראשונים בכותב המהר"ל מדברים על שלושת עיקרי האמונה שקשורים ליסוד של המציאות האלוקית, תורה מן השמיים ושכר ועונש. אם אתם יודעים, המהר"ל בגבורות השם פרק ממזיין מסדר את העיקרים האלה דווקא לא על פי הסדר המצופה, כמו שאנחנו תיארנו אותו, שקודם כל לכאורה יש אמונה באמצעות הבורא, ולכבותה יש לו גם מסר שהוא רוצה להעביר לעולם, שזה תורה משמיים, ולכבותה יש גם אחר כך את ההטבה שתשמע את זה, אלא מהר"ל בכמה מקומות, אבל במיוחד בגבורות פרק ממזיין שם, שמסדר את הסוגיה, אז הוא דווקא מקדים את הסוגיה של תורה מן השמיים לסוגיה של מציאות הבורא. וזה בעצם אולי גם כאן שהמוסר האלוקי יותר השורש של תורה מן השמיים, והרצון הכללי הפועל זה מה שאני בא לחדד אצל המהר"ל. המציאות הבורא היא לא רק לדעת שיש אלוקים, זה מילתא דפשיטא, כל ילד יודע את הדבר הזה, אלא מציאות הבורא הכוונה ההכרה של אין לנו לבדו, כל המציאות כולה אלוקית. שבהקשר הזה יש את התורה מן השמיים שיותר באה לברר את הקשר של העולם למקור אצילי עליון, שזה מה שהתורה מן השמיים אמרה לומר באה לברר, שהיא בעצם אולי קודמת לכל, לדעת שיש מושג כזה שנקרא שמיים, שהמושג שמיים הוא משמעותי והוא מחיה את כל החיים שלנו. ועל גבי זה בא היסוד שמחדש את מציאות הבורא, את המציאות שבעצם אומרת שאין עוד מלבדו, שכל המציאות כולה היא אלוקית, ויש עוד את העיקר של שכר ועונש, זה קצת סתירה במערל, האם זה קודם לכל או שזה בא בעקבות הכל, שהוא מדבר גם על כל תהליך העילוי של המציאות. ועכשיו הוא עושה את זה כאן, לכן המוסר האלוקי יותר קשור לתורה משמיים, הרצון הכללי הפועל יותר קשור להכרה, עד כמה כל המציאות כולה, היא, אמרתי ונעשה רצוני, היא, גם הרצון של האדם הוא חלק מרצון כללי פועל, שיש כאן איזשהו כוח אלוקי שיוטף את כל המציאות, והעדן לטוב עליון קשור בעצם למושגים הגבוהים של שכר ועונש, לא כשכר ועונש חיצוני, אלא ככאלה שגוללים את כל תנועת העולם. וכאן רק היה חשוב לי להביא את כל היום של השורה הבאה, שהרב אומר, מוסר אלוקי, מוצאו המצווה ואחריתו הקדושה, ואחוז בחוק וחופש עליון. אז את הביטוי ואחוז בחוק וחופש עליון, זה הסדר הבא, ואז אולי את כל הדברים כאן יראה קצת יותר בנחת, אבל רק כלפי הסדר הספציפי שלנו, יש כאן אמירה שהמוסר אלוקי, מוצאו המצווה ואחריתו הקדושה. שדבר מהותי בכל הסוד של המוסר האלוקי זה הערך של מוצאו המצווה, שחוקה חקקתי של החוק האלוקי שעומד ונשגב מעל כל המציאות, אבל שאומר מוצאו המצווה ואחריתו הקדושה, זה כמו שהרב יותר בהמשך הספר את היסוד שכן האמירה שהרב מזכיר כמה פעמים שלשעבר תורה נתתי לכם ולעתיד חיים אני נתן לכם, שתחילת הכוונת המציאות באה בצורה של מצווה, אבל התכלית האחרונה היא שהיא מגיעה לאחריתו הקדושה. והקדמתי את הדבר הזה כי הוא משמעותי קצת לכל הפסקות הראשונות שאנחנו לדבר בהם היום, שבאים בכלל לברר את המושג החדש שנקרא המוסר האלוקי. דיברנו הרבה בפתח דבר כהקדמות בכלל על מושג של מוסר כזה משהו טבעי שמונח בתוך האדם עצמו, דיברנו על מושג של יראת שמיים שגם הוא מושג שקשור עדיין לסובייקט, אבל לסובייקט המתעלה שכל הזמן יש לו חפץ של עילוי, אבל כאן יש תנועה שלא באה מלמטה למעלה, ממידת המלכות, שיש בה אולי גם כמיהה למקום גדול, אלא על תהליך אלוקי שבא מלמעלה למטה. ועל זה אני אגיד את הרצאה כללית, הפסקה הראשונה כאן תתאר בצורה רחבה את הדבר הזה שנקרא מוסר אלוקי, והפסקות הבאות, בעמוד הבא שכן שעדיין כאילו יכולה קשורה לפסקה א', אבל הרב הנזיר היה בקלות, אם אתם רואים כאן לפי הגודל של פסקות יכול להכניס הכל בעמוד אחד, ובכוונה רצה שנדבדב דף ונעבור למבט אחר של הדברים, כי הפסקה השנייה ואחר כך ב' ואחר כך ג' מחדדים את מעלת תורה מן השמיים על פני או את המושג של המוסר האלוקי על פני מוסר החול בשלושה ממדים שלו. בממד של עומק, שבזה עמוד ב' תדבר, במבט של גובה, שבו פסקה ג' תדבר, ובממד של רוחב, שבו עמוד ד' בפסקה ג' ארוכה תדבר בממדים האלה. ואנחנו כהקדמה, אנחנו קצת הזכרנו את זה בלימוד שלמדנו בראש דבר את כל הסוגיה של שאסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי, שאני רק צריך להקדים ולחדד דבר שהזכרנו אז, שאצל הרב יש שתי מושגים שונים ואולי גם הערך שלהם הוא שונה בתכלית, של המוסר הטבעי ומוסר החול. מוסר טבעי זה דבר שהרב מאוד מאוד מרומם אותו ומעריך אותו ורואה בו אפילו איזשהו צד מסוים שאולי אפילו בסוף גנוז בו הכל, אבל מושג שנקרא מוסר חול זה דבר שהרב רואה בו אפילו רעל וסכנה, בהקשר מסתם דקן, אני פשוט לסדר הטוב אומר, בפסקה א' הרב כן יזכיר גם מושגים שצומחים מלמטה למעלה, אבל לדבר על מוסר טבעי. בפסקאות שנמצאים בעמות, כן, א' 2 נקרא לזה, ב' וג', שם הרב יעמת את מוסר הקודש אל מול מוסר החול, שזה כבר, וזה הרב יציג גם את השטחיות, ואולי אפילו הרדידות, ומילא גם יכול אפילו הסכנה קצת, שקיימת במושג הזה שנקרא מוסר החול. זה אומר הרב, מילאים אנו רגש מוסר. כמאים אנו להיות חיים חיי תואר. דמיוננו מלאים את חשק לבבנו, לצייר היותר נשגב, וכמובן לצייר את היותר נשגב ויותר נה. היותר טהור ויותר נאצל. החפץ הפנימי שלנו חושק שיהיה רצוננו הקבוע טהור וקדוש, שתהיה כל מגמת חיינו ברורה ומכוונת לאידיאל יותר נשגב החיים. וכל אלה התשוקות אינן מתגשמות כי אם על ידי מסירתנו הפנימית והחיצונה אל אור השם, אל המוסר האלוקי המתגלה בתורה, במסורת, בשכל וביושר. הסלב כאן מעורר את תנועת המוסר דווקא איך היא בהתחלה, איך היא צומחת מתוכנו, איך היא צומחת מלמטה למעלה. הרב כאן מתאר אותה דרך אולי ארבע מדרגות שקיימות בתוכנו. דרך קומת הרגש, דרך קומת הכמיהה, שזה, הייתי מכנה לזה, הרצון הגלוי, דרך קומת הדמיון, דרך החפץ הפנימי, שזה העומק של הרצון, ודרך ארבע המדרגות האלה, יש תהליך שכל התנועה המוסרית שמושרשת באדם, שזה מה שכניתי, המוסר הטבעי, האלוקים עשה את האדם ישר, ונשמה שנתת ביתוראי, כדוש הוא השריש בנו תנועות חיים מוסריות, שהן עמוקות, תנוזות ביסוד החיים שלנו. וכמו שהרב מתחיל מלאים אנו רגש מוסר, זה גם קצת קשור למושגים שהרב יתבר אותם בסוף הסדר של אור פנימי ואור מקיף, שהמוסר הטבעי הוא קיים, שכנסת ישראל מאירים בשתי הערות, ישראל וישורון, שישורון זה האור אלוקי שגלות בקרבנו, וישראל זה ישר אל, איך הישרות עומדת אל מול המרחב שמקיף אותנו, אבל בפנייה המיוחדת של ישורון, שזה קשור לאור הפנימי, אז זה גם קשור, אני משתמש יותר בשפה של האדמו"ר הזקן, לביטויים של ממלא כל עלמין, שזה איך האור אלוקי הוא שתול בעומקי המציאות. אז בדבר הזה מלאים אנו רגש מוסר. הרגש הזה שהוא משהו מאוד מאוד אינסטינקטיבי, מאוד מאוד טבעי שקיים בנו, הוא יש בו כמיהה להתפתחות. כמיהים אנו להיות חיים חיי תואר. אני מקודם הכנתי את זה כרצון החיצוני, אפשר לראות את זה כפיתוח של של הרגש, אבל שזה בעצם מעורר כמיהים אנו, ובכתב יד כתוב לחיות, נראה לי יותר מדויק, כמיהים אנו לחיות חיים חיי תואר. אולי הביטוי להיות חיים חיי תואר, אם הרבן הזה בכוונה תיקן את הדברים, או שזה ככה הוא פינח את כתב היד, אז זה קצת יותר מתאר איזשהו תהליך קצת יותר מודרך, לא טבעי שקיים בנו, ובדיוק מה שאבל ודאי שהשלב הזה בא לומר, שיש תביעה לעבד את הרגש הטבעי הזה שקיים בנו, לזכך אותו, והביטוי לחיות או להיות חיים חיי תואר, כי עצם השמה לתואר, שאין בו אף עננות, אין בו אף שיגים, כמה שיותר לתת למקום הזה להתגלה במקום הצלול שלו, במקום הטהור שלו, שלכן עם כל מה שיש בנו צדים אינסטינקטיביים של רגש, אבל חלק מהתנועה הטבעית שקיימת בנו, היא כל מה מחפשת את הפיתוח ואת הזיכוך ואת הסרת הדברים שקצת יוצרים עיבוי או הסתרה של הצד העמוק שגנוז בתוך הרגש שלי. ועל גבי זה יש מושג כבר שפורץ גבולות, שזה דמיוננו. דמיוננו, כמו שהרב באורות הקודש מדבר, שיש בדמיון שתי תנועות, אבל הוא אומר יש את המעלה הגדולה של הדמיון, שהדמיון מצליח להבקיע מעבר למקומות הגבולים שבב אדם מצא. שהתכונה דמיונית, הרב אומר, יש בצד נמוך שהיא רק צל של שכל, יש בצד עליון שהיא נושא שמקבל מרחבים הרבה יותר גדולים, שזה סוד הנבואה ביד נאבה ודמה, היכולת בעצם להשתחרר מהתבניות הצפויות שדרכם אנחנו מכירים את הדברים, וזה בעצם מה שמעורר מקום יותר עמוק ברגש, שהוא רוצה לא רק להיות קשור אל ההתנהלות הצפויה מראש שכן באדם, ואפילו לא בתהליך הזיכור שלה, אלא דמיוננו מלהיב, ומלהיב יש כאן גם לאו של איזשהו התלהבות, חדות, שתובע בקיעה למקורות הרבה יותר גדולים, את חשק לבבינו לצייר היותר נשגב ויותר נה, היותר תנור ויותר נאצל, שיש לו רצון להתחבר אל משהו שהוא נמצא הרבה הרבה מעבר לסדרי החיים הרגילים שבהם אנחנו רגילים לחיות, לבקוע למקום חדש. יש כאן משהו בצמד הזה קצת, אולי גם אם אני אשמח לשמוע גם ממכם, אבל היותר נשגב והיותר טהור זה מילים שלוקחים אותנו רחוק למעלה, אבל היותר נאה זה משהו כזה שיכול יותר מקרב את זה ומתאים את זה למקום שלנו. הייתי אולי אומר שיותר נשגב יותר טהור מזכיר את תפילת המלחמה מלכניה, סגבינו תארנו נורא, שיש איזושהי תביעה מאוד מאוד של סגב ומאוד מאוד של תארה שלוקחת אותנו למקום מאוד מאוד אצילי, מאוד מאוד נבדל, אבל יש תביעה עם זאת שהמקום הנבדל הזה לא יעזר לנו, אלא עם כל נשגבותו הוא גם מצד שני יהיה דבר נאה ומתקבל, ועם כל התארה הגבוהה שלו הביטוי יותר נאצל, כן, שהוא מתא מצד אחד משהו מאוד מאוד עדין של עולם של אצילות, אבל משהו בביטוי אצילות הוא גם אצל הרב הווה קשור למקום של הרמוניה, שבו יהיו וגם הוא אחד, שבו הכל מתלכד למבט אחד, וזה לא דמיון כזה שבעצם מערער ומטלטל את החיים שלנו, אלא בסוף יוצר אחדות במקום הרבה יותר עליון, במקום הרבה יותר אצילי, במקום הרבה יותר עליון. ועל גבי זה יש עכשיו משהו שלב נוסף, החפץ הפנימי שלנו חושק שרצוננו הקבוע טוב וקדוש, שזה כל מגמת חיינו ברורה מכוונת לאידיאל היותר נשגב בחיים, שבסוף דבר יש איזושהי כמיהה עוד יותר עמוקה אפילו ממה שהדמיון כבר פרץ למחייבי חיים יותר גדולים, יש כמיהה שהדבר הזה יהפך להיות הטבע השני שלנו, שיהיה רצון קבוע שבו אפילו התהליך שמה שהקומה הקודמת ביטה איזה פקיעה כזאת אפילו הוא לא יורגש, אלא הדבר הזה כבר יהפך להיות היסוד העמוק שמכוון את החיים שלנו. אפשר אולי לומר, אני כך אומר קצת בזהירות, שארבעת המדרגות שהרב כאן תיאר קצת, במיוחד אני מחמת המדרג לגבי השלב החמישי, קצת מזכירים את חמשת המדרגות של הרב במאמר דעת אלוקים, שהשלב הראשון שמה היה שלב מאוד מאוד קיומי, שאדם חווה את עצמו. השלב השני שמה היה שלב שבו אדם מעורר יסוד של תנועה, כי יש איזשהו שלב מאוד מאוד ראשוני שקשור לקומה הראשונית, אז גם נראה ברב באורות הקודש א', שזה קשור בעצם לכל הנרן חי, אז זאת אומרת, הקומה הראשונית היא קומה של הנפש והנפש, של מקום שבו אדם מרגיש מאוד הזדהות טבעית, ספונטנית, עם כל מיני אופות רוחניות, איך הן קשורות למקום הקיומי היסודי שבו נמצא. אבל אז יש את התנועה של הרוח, שהיא תנועה שקשורה לממד של התנועה, לממד שבו אדם דווקא מחפש לא את הקיבעון, אלא כמו שהרב כאן אומר, שיש כאן כמיהה לחיות חיים של תואר, לחיות חיים של תנועה. ומשם יש טיפוס אל קומת הנשמה, שם שם מכנה זה במאמר דעת אלוקים, שיש לה מסוים שאדם לא רק מחפש את התנועה, אלא מחפש אילן עירה ולהתעלות בהם, מחפש פסגות גדולות של חיים, כן, שפת האידיאלים אלוקיים, שלהיות קשור, ורב שמש משתמש ביטויים כאן, של קומות חיים יותר גדולות, מה שקודם כל, יותר נסגר, יותר נהה, שם הרב ממש מתאר מקומות כאלה שאדם נאחז באיזושהי שלמות יותר גדולה, שזה התנועה הנשמתית, ומשם יש אחר כך בקיאה, אלא מה שהרב שם מכנה במדרגה הרביעית שקשורה למדרגת החיה, שהיא בעצם הרב אומר, נוגע בנקודת החיים עצמה, בחפץ החיים עצמו, וכל הדברים האלה הם בעצם רק הכנה למשפט הבא, וכל אלה התשוקות אינה מתגשמות, כי אם על ידי מסירתנו הפנימית והחיצונה אל אור השם, אל המוסר האלוקי, המגלה בתורה ובמסורת, בשכל ובישר. עכשיו הוא יש משהו שהוא גבוה יותר מכל התנועות הגדולות והחשובות האלה שבאות מלמטה למעלה, וזה המפגש עם איך הדברים נשמעים מהקול של המוסר האלוקי. הרב כאן יש חידוש גדול בביטוי מוסר, אתם זוכרים, דיברנו פה כמה פעמים על פרשניות שונות של הרב למושג מוסר. יש מוסר מלשון מייסר, מאסרים, שזה קשור לכל אדם נוצא במקומות שהנפש הבאמת שבו היא דומיננטית, אז הוא צריך הרבה מאסרים ואיסורים כדי לקחת עצמו, אבל צורה יותר מדויקת התכלית האמיתית שלהם, שמוסר קשור ליסודות של מוסרות הבאמה, המקומות האלה שבהם אדם מכוון את עצמו, ושאולי זה יוצר לפעמים קצת מקומות שקצת חוסמים אותו, אבל התכלית האמיתית היא להיות ביסוד של תנועה, יסוד של התקדמות, שמן השמיים שמאחד את קולו ליסרקה, לאולפנח, כמו שהאונקולוס מתרגם, שזה בעצם תנועת ההכוונה של החיים. אבל הרב בכמה מקומות נראה שלמוסר יש את המוסר העליון, המוסר העליון זה אלי מענווהו, אהיה דומה לו, שהתכלית של המוסר היא להיות קשור למדרגה של אני אמרתי אלוקים אתם. כל המוסר שתיארנו עד עכשיו וכל הדרגות השונות שלו, ואני אפילו אולי אוסיף עוד איזשהו מימה של מוסר מלשון מסר שנותן תוכן לדברים, זה דרגות חשובות, אבל התכלית הרדיקל של המוסר היא אני אמרתי אלוהי כמתם. התכלית לזכות לחיות חיים אלוקיים, להיות שהחיים שלנו יהיו חיים אלוקיים, וכמו שהרב בדרך הקודש נראה שכבר בתחילתו של שם הוא מכוון, שכל התנועה של המושג היא בסוף שבר יהיה דומה לו לגלות את אור אלוקי. הרב כאן עכשיו מחדש שהמושג מוסר קשור למושג התמסרות, כן, כמו שרב כאן אומר, כי אם על ידי מסירתנו הפנימית והחיצונה אל אור השם, מסירתנו הפנימית והחיצונה היא בעצם הדברים שדיברנו עליהם קצת באורות הקודש בית, הסוד של לשתבה בגוף ודמלכה, של להיכלל ולהכליל את כל החיים, לא רק החיצוניים, שזה משהו של ביטול, אלא הצדדים החיצוניים והפנימיים, מה שיב לשם כל תגמול עליי, של איזושהי בחינה של הכללה של כל החיים כולם במקור אלוקי, זה המוסר היותר עליון, כן, שהרב בכמה מקורות מזכיר אותו, גם דיברנו זה קצת בישראל בתחילה טוב, התפיסה הסיבתית והמוסרית, אבל כמה מקורות שהרב מזכיר שהמוסר של בני העלייה הוא המקום אחד שבו החיים עצמם זוכים להיות חיים אלוקים, והרב כאן בהקשר המוסר הזה אומר, זה בעצם קשור למדרגה החמישית במאמר דעת אלוקים, שבה כל החיים שלנו הם חיים שלא רק מכוונים את עצמם אל אלוקים, איזושהי התעוררות שבאה מלמטה למעלה, אלא חיים באור אלוקי, שכמו שהרב אומר, כל אלה תשוקות אינם מתגשמות ולא מגיעים אל המקום הזה שבו, זה מה שהרב שם מאבחן בנקודה, בין המדרגה הרביעית למדרגה החמישית שם במאמר, שמדרגה הרביעית זה שיש את עומק נקודת חפץ החיים. והדגה החמישית, הרב אומר, זה כוליות החיים. אין משהו בחיים שהוא לא חי את האטמוספירה של אור אלוקי. וכשר במיוחד לזה, המושג הזה שנקרא מוסר אלוקי, זה לא רק השאלה מאיזה מקור סמכות בא המוסר. האם הוא בא מתנועה של בני אדם, או שהוא בא משמיה, האם הוא בא מתפיסות חלושות של בני אדם, שאולי תגידו מצווה צרה, או שהוא בא ממבט אלוקי, שודח לנחות אותנו, כי הוא מכיר את עומקנו, הוא מכיר את עומק ישראל. מוסר אלוקי זה הכוונה להיות אלוקים. והקשר העמוק המיוחד הזה, המצוות האלוקיות, שהן חלק מהמצוות של מוסר אלוקי, כמו שאנחנו כאן מתאר, נגיד בתורה, במסורת, בשכל וביושר, וכאן הרב בכוונה, מתאר את הדברים תאורים מלמעלה למטה. כי תורה, זה תורה שבטא, ואחר כך מסור, תורה שבעל פה, אחר כך זה בונה באדם גם הסדרים של תבונה עד להגעה אל המקום של היושר של האדם, אבל התנועה הזאת שבאה מלמעלה למטה, היא בעצם מהירה איך כל החיים כולם, אנחנו פשוט נמצאים בגילוי החיים אלוקים, בחיים את העברי דמלכה, את ה את ה כן הנוכחות האלוקית שחי בחיים שלנו. בהקשר אחד הזה, זה הרבה מעבר לשאלה אם זה מוסר מדייק או מוסר שבא ממקום מוגבל. זה השאלה עד כמה החיים שלנו הם חיים ש מה שממלא אותם זה האור האלוקי הזה שממלא אותם, ובעצם זוכים לחיות במדרגת חיות שהיא כולה מדרגת חיות אלוקית. האמירה הזאת כאן, שהיא באמת בפסקה שלנו כאן, לכן ממש לא באה לבטל את המוסר הטבעי, ואגבה כל התהליכים הקודמים נראה כאן ברב שהם מאוד מאוד משמעותיים בשביל להגיע לזה, כי כמו שאומר, כל אלה התשוקות אינם גשמות אלא על ידי מסירתנו פנים וחיצוני אלוהי השם. וכיכול, אם לא היה את כל ארבעת המדרגות האלה, אם היה רק נקרא לזה אור מקיף בלי אור פנימי, והיה רק את ה קדושת המצוות בלי כל התהליכים האלה, אז יכול להיות שהייתה כאן רק מסירות חיצונית ולא מסירות פנימית, ואז המצוות היו כמצוות אנשים מלומדה, אז היה בהם אולי היינו פועלים את הפעולות שהקדוש הוא רוצה שנפעל, אבל החיים לא היו במקום הזה. ולמסור גם את הפנימיות זה חייב גם הרבה הרבה הקשבה אל המוסר הטבעי, אל התהליכים העמוקים של חלק או לא כמובן שהקדוש הוא טבע בנו, כדי שיהיה את מה למסור בכלל, כדי שיהיה תנועות חיים כאלה שיכוונו אל המקום השלם שלהם. ולכן בעצם הרב כאן בעצם כאילו לא עשה לנו לפני עיוור, שהביא את הפסקה הראשונה שקצת מפתה אותנו בכל מיני מילים יפים של התלהבות ודמיון וכל דברים אלה, וכל אלה הם נשליך אותם. בואו נסביר לכם שצריכים מצוות אלוקיות. אי אפשר להגיע עם מושג כמו שאנחנו שואלים התמסרות, אז התמסרות זה לקחת את כל תנועות החיים למקום הגדול הזה. אז יש משהו קריטי במוסר הטבעי שהוא אולי קצה כחול של משהו הרבה יותר גדול, אבל שהוא הולך ומתרחב דרך מפתח אותו מהרגש אל הרצון אל הדמיון אל החמץ הפנימי, מתוך זה הוא בסוף מגיע אל המקום הגדול האמיתי של להשתבב בגבורת דמלכה. אבל מצד שני מאוד חשוב להבין שהגענו לדרגה החמישית, אז יש בחינה של פנים חדשות באו לכאן. כן,
מבחינה לשונית כאילו זה מסתדר שמוסר
אתה מסכים איתי שהרב כאן ודאי אמר, כי אם זה מסירתנו רוצה ללמוד את הדבר הזה. ומוסר, אני לא יודע עכשיו את כל ההטיות בעברית, אבל בוא נאמר, ברור שבשורש יש כאן איזשהו, אנחנו עכשיו בוחנים את הדברים יותר מצד השורשים שלהם, כאילו לא מצד הבניינים שלהם. אבל להתמסר זה כאילו להיות קשור למקום של למסור דבר. אז יש בחינה של מוסר, זה בחינת מה שבלה שם, מה זה?
הספירות של
המסור של בהמה זה באמת יותר הכוונה.
העומק של זה זה בעצם זה מקום שהוא בסוף מתמסר,
כאילו מתקלל, כן, כן. אבל אני מסכים שיש כאן חידוש גדול. אני חושב שהרב גם, אני תמיד שוכר את הפסקה הזאת, אולי אני אזכיר לי ולא בעוד הכות בקבצים קובץ אלף זכרוני, שם הרב מדבר על מקום שבו אחים עצמם בצורה עצמית אחים לתולקים, והרב אומר זה המוסר יותר עליון. זה קשור גם הזכרתם קודם ישראל בשחייתו י"ג, ששם הרב אומר שמדבר שלושה מדרגות של מוסר, שיש את המוסר הצולע שהוא באמת קשור יותר למה שאמרנו לאיסורים ומאסרות, ויש את הרב אומר את המוסר יותר עליון שאין סופיה יכולה לצפות אותו, שהוא בעצם חי את הפשע של כל דברים. הרב אומר, אבל הוא רק קצה קרחון של מדרגת הקדושה העליונה, והרש"י מחלק בעצם שלושה מדרגות של יעקב, הבחינה של העקב שבו, של יעקבני, הבחינה של ישראל שמיישר, והבחינה של טעם, שדמות טעם חקוקה בכיסא הכבוד, וקדוש של קדוש יעקב, ששם כבר החיים זוכים להיות חיים אלוקיים. אז אני, יכול להיות שיש כאן איזה יותר רמיזה כזאת, אבל רק כן, זה דבר מהותי לרב להבליט לאיפה באמת המוסר בצורה אמיתית, מה התכלית של המוסר, שהתכלית של המוסר שהחיים עצמם יהיו חיים אלוקים. וזה לכן מה שהקדמתי בהתחלה, שהמוסר אלוקי תחילתו המצווה, מה שראינו בהקדמה, ותכליתו הקדושה. ובעצם אמרנו את שתי המשפטים האלה, שחייב להיות קשור למשהו שבא ממקום נבדל שנקרא המצווה, וכל התכלית היא הקדושה, שהחיים עצמם באמת יהיו במקום הזה.
התגלות
בתורה
במסורת בשכל
וביושר,
שכל
וביושר
זה חוזר לאדם.
כן, לכן אמרתי, יש גם סולם מוצב עצם, סולם מגיע השמיים. זאת אומרת, דיברנו קודם על התעלות מדרגות עד לפסגה, ועכשיו הרב אומר זה חוזר חלילה, אלא הדגש בסיפה של מלמעלה למטה, מהתורה יורד על המסורת, יורד על שכל ויורד על היושר. בוודאי שכמו שלכן הדגשנו, הפסגה הראשונה היא לא הווה אמינא, היא נכונה מאוד, אבל בסופו של דבר שכבר נוגעים בנקודה של המוסר האלוקי, אז היא הולכת וחוזרת ושופכת אור על כל המדרגות הנמוכות שבתווך, ומגיעה בסוף גם עד למדרגת היושר הטבעית, אבל כבר הכל בא מתוך מה שהכל נכלל באור האלוקי. זה בצורה עמוקה, כמו שאמרתי, ההבדל בין המדרגה הרביעית במעמד דרג למדרגה החמישית, שזה לא רק עומק נקודת חפץ החיים, אלא בסוף זה כוליות החיים, זה התרחבות, אלא שאין אף דבר מקום מהשב התחלה שלא מקבל עכשיו פשע חדש, משמעות חדשה מהמקום הקדול הזה.
זה כבר התוצאה של המוסר.
כן, נכון, בדיוק. עד לשם זה מגיע. אם אדם יחיה את הנקודה העמוקה של מוסר אלוקי, ובסוף יגיע עד לקצה שהרגשות הטבעיות שלו יקבלו עכשיו פנים חדשות, יקבלו אור חדש. איך, מה זאת אומרת?
בפסקה הזאת, החלק, המוסר האלוהי, שזה מה שמתבטא בסוף, הוא בסוף מוליד. הוא מגיע שכל הרגש גנוס בתוכו.
כן, נכון. רק הסברתי שזה חייב להתחיל מההתחלה. זאת אומרת, אם אדם יתחיל מהמוסר האלוקי כמצוות אנשים מלומדה, הוא אף לא יגיע לשם. לכן, הרב כאן מאוד מאוד מוקיר, אני בכלל לא מחדד את הדבר הזה, לא את הפסקה הבאה, את המוסר הטבעי שקיים באדם. שרק, כמו שהוא אומר, רק בגלל שיש את כל התשוקות האלה, אז אחר כך הם מתגשמות באור אלוקי. ואם היינו ישר מדלגים לסיפה, לקיים את הדברים בצורה של מצוות אנשים מלומדה, לא ברור שהם מגיעים למדרגה הזאת של ההתמסרות הפנימית והחיצונית, אלא הכל היה יכול להיות בצורה כזאת שהידם שהם מקיימים את הדבר הזה, בלי התהליכים הפנימיים שלנו. ולכן יש הרבה הוקרה והרבה חשיבות בזה שהכל מתחיל מתהליכים של רגש, שמתפתח לקנייה, שמתפתח לדמיון, שמתפתח לחפץ פנימי, ואז הוא משתוקק להחיות אותו מתוך המצווה האלוקית, אבל הכל רק יצא לצימון גדול, שעכשיו המצווה האלוקית שתבוא מלמעלה למטה, תרווה את הצימון הגדול הזה. לא, שמגיעים למוסר אלוקי, כל זה, זה היה רק הכנות נפשיות, שזה בעצם קשור למבוא. זה הכנה למצווה.
הכנה למצווה, יש את המצווה הזה, יש את ה...
בדיוק, כן, בדיוק, כן, בדיוק, כן. אז עכשיו, לאור זה, עכשיו אנחנו עוברים לפסקות הבאות, שבהם הרב מדבר עכשיו על המוסר האלוקי, כבר בתור עימות בינו, לבין המוסר החול. שמוסר החול זה מאוד בצורה הפשטנית דומה למוסר הטבעי, אבל יש הבדל עדין ואחד בשתי המושגים האלה. שופט מוסר הטבעי, כמו שהרב אמר בראש דבר, שאסור לה לראות שבן שתדחוק את המוסר הטבעי. המוסר הטבעי, כמו שדיברנו אז, הוא אפילו יכול להוות איזה שהם בירורים, אפילו קושיות, שיעמיקו יותר את המוסר האלוקי, אבל כל זה להפוק ממוסר החול, שמוסר חול מעל התבן את הבר, ולערב מין משלו מינו, שבדבר המסתם הזה יש בו משהו, כמו שהוא אומר, משהו שצריך הרבה יותר זהירות ממנו. בצורה כללית, המוסר חול לעומת מוסר טבעי, זה שנותנים לרגש הטבעי שקיים באדם, שנותנים לו הסברה, שנותנים לו את ההגדרות שלו, שמנסים לפענח אותו על פי כל מיני פרשנויות את הדבר המסתם הזה, אז זה כבר מקום שקצת מקבע את המקום הטבעי, ולעומת התנועה העמוקה הפנימית שלו, שהוא כל כולו בעצם מבטא שקיקה לשוב למקור הכל, כבת מלך שכל שקיקתה לשוב אל אל בית אביה. זה התהליך הבריא שהיה צריך להיות כאן במוסר הטבעי, ברגע שהוא כבר מתנסח בניסוחים אידיאולוגיים, באמירות שכליות, הדבר המסם הזה מקבע אותו, והדבר המסם הזה מערב חשיבה אנושית חלקית בתוך התנועה הגדולה הזאת. אנחנו, אני אגיד ככה, יש הרבה חשיבות גדולה בהקשבה שלנו, במחשבות שלנו, אבל המחשבות שלנו נכונות לבוא רק אחרי המוסר האלוקי. והרב כאן לא בא למעט את כל סוגיית טעמי מצוות, את כל הסוגיית שנקראת עולם הדעת של האדם, אבל זה הסוד של נעשה ונשמע. מאיפה האדם בכלל יכול לחולל מחשבות של קדושה, אם לא על זה שהוא קודם כל נפגש עם המוסר במשמעות הכי מקורית, הכי אלוקית שלו. ואז שהוא נפגש עם המוסר במשמעות האלוקית שלו, אז כל התובנות וכל הבירורים וכל השפת לקר ולפיפול, זה דברים נפלאים מאוד. אבל כל האדם את המחשבות הנשיות שלו מכוון רק אל הניצנים הראשונים, שהם כמו שמעת קשורים יותר להכנה למצווה, שמשקפים איזשהו אור אלוקי שגם בנו, אז במקום להגדיל זה מקטין, זה מצמצם, וזה יוצר עירוב של מה לתבן אצל הבר, שהוא בעצם מסית אותנו מכל התנועה הגדולה. וזה כמו שמעת הרב כאן בשיחות הבאות, יכן איזה גם מצד ציר העומק לעומת השטחיות של מוסר החול, הגובה לעומת הנומך והמיידיות בפסקה ב' ובפסקה ג' הכלליות אל מול הפרטיות. אז אומר כאן הרב, המוסר של חול איננו עמוק ואינו נכנס בפנימיות הנשמה, ואף על פי שאדם נמשך אחריו בתורה על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי היגיון, אין להדרכה זו תפיסה עומדת מפני הסתערות של תאוות שונות, כשהן מתעוררות בחוזקה. וקל וחומר שאין ביד מוסר רפואי כזה להדריך את הכללות, את הציבור האנושי בעומקו והיקף גודלו. הרב שם מפרט, לחדור אל עומק הנשמה ולהפוך אל האדם הכללי והפרטי לבשר תחת לב אבן. לא יש הצעה אחרת כי אם שיהיה מודרך על פי המוסר האלוקי. כמו שאנחנו רואים כאן את הביטוי עמוק והוא מאוד משמעותי כאן, שמוסר של חול שבוחן את הכלליות בלב של האדם, את מוסר הכלליות הטבעי של האדם, שבוחן אותו מהצד החיצוני שלו ולא מהצד הפנימי שלו, לא מצד שורש החיים אלא מצד הסברות הגלויות של הדברים, אז האב אומר יש בו משהו מהותי שהוא אף פעם לא נכנס אל פנימיות הנשמה, ותמיד יהיה בו משהו שבמורתו הוא יהיה רפא, הוא תמיד יהיה קשור אל המקום התפיסה של אדם שלא רק שהיא חלקית וצרה, אלא כל בחינה של הכרה זה משון ניכור, זה משהו כזה שאדם בוחן את הדברים בצורה המלאכותית של הדברים ומעלה קצת הרפואיה של הדברים. אז אדם יודע הרבה הרבה להסביר ולתת הסברות טובות ואפילו משכנעות לכל מיני רגשי לב עמוקים שקיימים בו, אבל בהקשר המוסר הזה הוא בעצם הדבר הזה רק מרדיד את המוסר ומאבד את העומק הנשמתי הפנימי שגנוז בעומקי אותו מוסר, כי המוסר, הרגש המוסרי הוא רק קצה קרחון של תהליכים תת מודעים שהם קצה קרחון של תהליכים על מודיעים שהם קצה קרחון של נרן חי במדרגות לגבי מדרגות, ועל בינתך אל תישען, שאדם משעין את הכל על סברות יפות מסוימות שלו, זה נותן לו אומנם הרבה בהירות והרבה תחושה כביכול של שליטה ויכולת לפענח את הדברים, עוד מעט נראה, זה נותן לו גם הרבה יותר יכולת לכאורה של ניהול של החיים על פי הדבר המסוים הזה, לעומת עוד מעט נדבר על המוסר אלוקי שהוא כל כך פנימי, כל כך שורשי, כל כך רחוק ממנו, אז אדם עם מצוות תפילין וציצית, הוא קשור למקום מאוד מאוד גדול, אבל מה הוא יעשה עם זה בחיים? שיהיה לו מחר איזה דילמה, האם בהקשר המסוים לכאן, מותר לי להלימס או אסור להלימס, לא נכנס עכשיו לכל הסוגיות העדינות האלה, אבל לתפילין והציצית שלי לא ייתנו לי תשובה ישירה על דבר הזה. אבל אם הייתי מבטח איזה מוסר שבא מהמקום המודע שלי, אז יש לי לכאורה מקום הרבה יותר בהיר, שדקו אני יכול לכל מיני סוגיות שלות על הפרק לדעת אותם, ויש לכן איזו נטייה מאוד מאוד גדולה את המוסר לפרשן ולהעמיד על המקומות הגלויים האלה. אבל הרב אומר, אתה מעמיד אותם על קירת התרנגולת, אתה מעמיד אותם על משהו רפה מאוד, שבהקשר מסוים הזה בשעות אמת, שהמוסר יתנגש עם כוחות חיים שגם הם טבעיים וגם הם עוצמתיים, ויכולת אפילו אני אגיד קצת בצורה שאסור להגיד אותה, שהם כאילו לכאורה באים מהנפש הבהמית שלנו, זאת אומרת כל מיני התפרצויות של תאווה שבאים מהאדם, אז הם באים לכאורה מהסיטרה אחת, אבל אנחנו יודעים שעומק הנפש בהמית גם היא יונקת ממקורות מאוד מאוד גדולים, אלא שמתגלה בצורה אולי מאוד מאוד מסובכת, אבל הצד הברור שלה שהיא מדברת לא בשפת השכל, היא מדברת בשפת חיים מאוד מאוד תובנית, מאוד מאוד עמוקה, שוודאי שקוקה הרבה הרבה עידון, אולי יכול להיות שבאמת יש בה משהו מסוים שלפעמים תקנתה או הכירתה, אבל בסופו של דבר היא באה ממקום הרבה יותר חזק מאשר כל מה שסברות בני אדם ומחשבות בני אדם והגדים ושכנועים וכל מיני הסברים יפים יגידו. והתלות של מה שאת הרגש הטבעי אנחנו של המוסר אנחנו הקפנו לרגש החול, שזה בעצם למבט של חול, למבט שיש בו את הצד החלקי של הדברים, והדבר המסר הזה בטווח הארוך, הרב אומר, המוסר הזה לא יחזיק מעמד בקשר המלחמה. בשעות אמת יש משהו שדווקא התאוות הן קודם כל יותר טבעיות, והן יותר עוצמתיות, ואני עוד פעם בזהירות אומר, יכול להיות שאפילו לא בצורה הגלויה שלהם, אלא בצורה הפנימית שלהם, הם מה שאמרנו לפני שתי פסקות טובים מדיקיונם, יש להם איזשהו משהו עמוק שאם אתה לא מדבר אתם בשפה עמוקה ממקום, מהמקום השורשי של דברים, אז בשעת המלחמה כמו שאמקון אומר אין לדחת את התפיסה עומד במקום הסתערות של תוות שונות כשאין מתוות בחוזקם. ואני מדגיש, אמקון מפרט מה זה המורכבות של מוסר החול, שזה קשור למה שאדם מכיר בדברי היגיון, שזה בדיוק איך אדם נותן רצונליזציה והסברה ואיזשהו צד מסוים שלכאורה נותן הרבה יותר בהירות והנמקה לדברים, אבל בעצם הוא רק הזיק בדבר הזה. הוא תלה את זה במקום מאוד מאוד שטחי, במקום מאוד מאוד רדוד, ואיבד את קומת העומק. וזה דבר יותר שקשור לאירועי קצה, שקוראים לצערנו אדם התנגש למלאכים. אבל הוא אומר שמשהו יותר אחד, לא רק מה יהיה בשעת התמודדות שפתאום יתעוררו באדם תאוות, מה ייתן לו את הקשור אליהם כל עוד הוא בא אליהם רק מהשפה החיצונית, אלא הוא אומר שבקל וחומר שאין בעד מוסר רפוי כזה להדריך את הכללות, את הציבור האנושי בעומקו ועקב גודלו. והרב כאן עכשיו מתייחס סוגיה הרבה יותר רחבה של אם המוסר קשור רק למדרגת הפרט, אז יש איזושהי בחינה מסוימת שאני שלי הצלתי קצת קשור לדברים שהבאנו לפני שתי פסקאות שם בפסקת הדבר, המוסר שבמידות לעומת המסים החוקיים, שיכול להיות שבהתנהלות נגיד נורמטיבית של חיים מוסר החול יוכל לנהל את האדם. אבל הוא אומר כאן יש סוגיה הרבה יותר עמוקה, שאיך מנהלים את הכלל, איך מנהלים את החברתיות, שהדבר הזה אם הוא בא מהמקום המוסבר, מהמקום המודע, זה לא השפה של הציבוריות, לתרתי, למעליותה של הציבוריות ולגירותה של הציבוריות, מה שגם קצת דיברנו על בסוגיה של החוקים המסיבים שקשורים למדרגת הכלל, שזה מה שאב כאן מכוון את הציבור הנשי בעומקו ועקב גודלו. אז נתחיל מהצד החיובי, שהצד של הציבוריות קשור למדרגות נשמתיות, לא למדרגות הגלויות, שכל המדרגות הגלויות הן תמיד קשורות לעולם הפרטני של כל יחיד ויחיד, של הסברות שדרכה הוא מסביר את הדברים. מלא יש משהו מהותי במוסר של חול, שתמיד כל כשם שדעותיהם פסופיהם שנמכר דעותיהם שונות, שתמיד הוא נותן מענה למקומות מאוד מאוד חלקיים. אבל כאן הרב אומר, אנחנו מחפשים מוסר שקשור לכלל, אז הוא קשור לשורש החיים. ומאלו הוא חייב לדבר בשפת עומק החיים, ואם הוא לא ידבר בתנועה כזאת שבא לא מהחוץ אל הפנים, מהשטחי להסביר את מה שקיים, אלא בא מעומקי עומקי נטייה לו את עצמה, שזה בעצם כל האור של מוסר הקודש, שהוא בא משורשי המציאות, אמרתי ונעשה רצוני, והמקום השורשי שמוליד את הדברים, אז בטיפול בסוגיות ציבוריות, בסוגיות שקשורות אל הכלל, והכלל, כמו שאמרתי, הוא קודם כל הוא לא קשור לדעות הפרטיות המשתנות, אלא למשהו הרבה יותר שורשי, אבל יותר מזה, כמו שאנחנו יודעים שהכלל קשור למקומות לא בכירים, הוא קשור למקומות אינסטינקטיביים, קשור, כמו שדיברנו כבר בעבר, למדרגת החיה, שהיא בצורה אינסטינקטיבית, הצד החייתי של אדם, בצורה עמוקה פנימית, של מעבר לנפש רוח נשמה, שהנשמה היא קדושת הקשר לכלל, החיה זה כבר שפת הכלל, שהיא מדברת ולא בממדים של הסברות, לא בממדים שקשורים אל התהליכים הבכירים, אלא נוגעת בשורשי החיים עצמם. ולכן אי אפשר לדבר על תהליך של, שבונה את הכלל, אלא רק מתנועה מוסרית שבאה מהפנים אל החוץ. ומכיוון, אני קצת מזכיר דברים שדיברנו לפני שבועיים, שמכיוון שאם היחיד סבור שהוא יתקן רק את עצמו בלי הכלל, אז הוא חי באשליה, כי כל המחשבות המצוצצות מאליהם אצל היחיד, הם באים מתוך המרחב הציבורי הזה, וכל המדרגה של האדם היא קשורה לקומה המודעת שלו, אבל המערכות העמוקות יותר שאליהם אדם קשור, שהם קשורים בכלל לאטמוספירה של החיים, זה האטמוספירה החיים הכללית, אז בעומק הזה לא יכול למוסר שבא מהחוץ אל הפנים, לעולם לא יכול לגעת בו, הוא תמיד יהיה קשור לדעותיהם שונות, הוא מבין ככה, הוא מבין אחרת, ובסופו של דבר בתוך האדם עצמו, לא רק איך הוא שכנע אחרים, בתוך האדם עצמו יש בו ממדי עומק שקשורים אל מדרגת הכלל שפועלת בו, וזה לעולם לא יוכל דרך התנועה שבאה מהחוץ אל פנים לפתור את הדברים האלה. הרם כאן אומר, זה לא רק קשור לצד המעליותה, את עצמות שבעומקו, אלא גם היקף גודלו, והיקף גודלו קשור דווקא לצד הגיעות השקרה מציבוריות, שזה קשור למקום של המחנה המשותף הנמוך, הרדוד, הציבורי, ההמוני, שקשור, כמו שגם רמזנו, להרבה מקומות הישרדותיים ועל גבול הבהמים שמניעים את התנועה החברתית, שבהקשר מסוים הזה, שפה של שכל לא רלוונטית, לא נוגעת שם בכלל. השפה שצריכה לדבר שם זה שפת החיים עצמם, זה השפה של עומק החיים, זה מה שאני מפרט, לחדוק אל עומק הנשמה, שזה הכלל יותר משמעות של כנסת ישראל, משמעות הפנימית שלה, ולהפוך אל האדם הכללי והפרטי לב בשר תחת לב אבן, כי בעולם הציבורי מה שצריך לקחת זה לקחת את לב האבן של האדם, את המקומות הגסים של האדם, ואותם להפך את הטבע שלהם, שבזה אי אפשר לדבר על הסיאל הזה, את הדבר הזה צריכים לאחד אותו ממקום הרבה יותר שורשי, ממקום הרבה יותר פנימי. לכן הרב אומר אמירה מאוד חדה, לא יש, ואתם יודעים שהרב אומר לא יש ולא מתם אלא אין, הוא אומר אין אפילו אבא אמינה, זה אין, עיין עליו, לא יש, לא מתחיל אפילו, כן? לא יש עצה אחרת, כי אם שיהיה מודרך על פי המוסר האלוקי. שבעצם הרב אומר, זה אשליה לחשוב שישראל מלא איש, מפותחים ככל שיהיו, מנוקים שכל יהיו, ידיחו קודם כל את הפרט, כמו שאמרנו, מה יהיה בשעת הכוחות העמוקים, האיתנים, שבן אדם איך הוא יעמוד במולם במקום הכל כך רפה, הכל כך שקשור לקריאת הנגולת, ועל אחת כמה כמה שלעצב את החברתיות, לעצב את הציבוריות, לעצב את הכלל, זה דבר שלעולם הוא לא יכול, וכמה שלכן המוסר ינסה תמיד ליפות דברים, לחזק דברים, לשכנע, להסביר דברים, תמיד יהיה משהו הרבה יותר חזק שהוא נקרא הציבוריות, שהוא נקרא הכוח הכללי, שהוא תמיד ישתלט על החשבונות הפרטיים האלה, כמו שכן גם בעצם כן גם בהרבה מקומות אחרים הרב מדבר על זה, שזה בדיוק הקשר של הנצרות שהתעסקה בקדושת הפרט וזנחה את קדושת הכלל, אבל בצורה עמוקה פנימית זה בעצם אומר שהמציאות באמת לא יכולה להשתנות, כי בפרט, בני אדם באופן פרטי אולי יוכלו לשכנע כל מיני אנשים פרטיים, אבל יש כוח שהוא הרבה יותר חזק, שהוא מניע היסטוריה, שהוא קשור לחשיבות ציבוריות, קשור לדברים מאוד מאוד דורסניים, שהרבה יותר מעצבים את פני ההיסטוריה, שהם קשורים לשפה ההישרדותית, החזקה של הציבוריות. אז אדם יילחם בתחנות הרוח, או יותר נכון בתחנות החומר הציבוריות, אבל בסופו של דבר את שלו הוא קצת ימלט, יצליח לשעה לקבוצה מסוימת של אנשים למלט את הדברים, אבל תמיד המציאות תחזור על עצמה חלילה, בלי שנפתור את עומק סוגיית הציבוריות, את עומק סוגיית החיים עצמן. אז בסופו של דבר אנחנו כל עמלנו לשווא. לכן הרב עכשיו כאן זה, אבל קצת המשפט הבא הוא הרבה יותר חד, חריג קצת של הרב. כן.
איך המשור של קודש הוא
מנתח את ההסתערות, ולמה ההסתערות הזאת? כן, כי הוא קודם כל הוא מדבר משורש החיים. הוא בעצם הוא מחיה באדם את שורש החיים. אם רמזתי שהציבור שורה על החיה, המצוות שורות על היחידה, קשורות על המקור הלכי שעומד בסוד הכל. זה בעצם לא לראות ולפנות הדברים מהחוץ, מהמקום ההסברתי השטחי שאתה רואה את הדברים, אלא לגעת בעומק של הדברים. ולגעת בעומק של הדברים זה באמת גם קשור, אחר כך גם בסוף זה מעורר גם תובנות עמוקות ומבטים מאוד מאוד עמוקים, שזה קשור כבר לכל סוגיית סתרי התורה שמפנחים מגלות הדברים האלה. אבל יסוד לכל הדברים, לכל כל זה לחיות חיים אלוקים, שאתה חי את החיים במקורם, אז אתה משיב כמו שאמרנו, כי לכן רמזתי שכל הכוחות התאבטנים האלה הם לא סתם באו, אלא הם בבואה דה בבואה של דברים מאוד עמוקים שגנוזים במקי הנפש הבאמית, כאילו, כן? ואנחנו יודעים שהנפש הבאמית זה שורשה יותר גבוהה מהנפש האלוקית. אז שאתה מחבר את המקומות האלה אל שורשם, אבל יותר פשוט קודם כל, שאתה מחבר את המוסר, את הרגש הטבעי של האדם, אתה מאמץ אותו, נותן לו את האיתנות שלו, בקישור שלו, אל המקור הפנימי שמנו הוא בא, בצורה כזאת אתה נותן לו חוסן אמיתי. אתה לא, בזה שאתה מסביר אותו, אתה אדרבה, משטח אותו יותר. נותן לו להיות יותר פגיע. בזה שאתה מחבר אותו אל השורש, הוא נהיה יותר גדול.
זה לא ברגע האימות, זה
עבודה... אז אתה בדיוק, אתה מתחיל בדיוק לומר את המשפט הבא. כי בעצם מה שאתה אומר עכשיו, זה שיכול להיות שאני דיברתי על סטרטגיה ולא על טקטיקה. יכול להיות שבטווח המיידי, הפעולה העמוקה שהמוסר הלוקי פועל, היא לא תהיה ניכרת. כי יש כאן משהו שנגע בנקודה מאוד מאוד עמוקה, עמוק 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 מאמצענו. ויש משהו מסוים, זה היתרון שמפתה אנשים ללכת למוסר אנושי, למקומות כאלה שבהם אתה יכול עכשיו במיידיות להסביר מה קורה כאן. ואתה יכול לראות דבר מסוים לזה, כמו שאמרתי, לנהל גם את המחשבה לצד הבא, ומה שלא כתוב בתורה, וכל מיני סיטואציה שפתאום עדיין מפגש, ודילמות לנסות מה לעשות איתן, אם אתה, יש לך תובנות גלויות של דברים, הרבה יותר דרכם אתה יכול לדעת לנהל את הדברים. אתה קשור למוסר אלוקי, שאתה נגעת בשורש העמוק הפנימי של הדברים, אז עד שהדבר הזה ישפיע, ובטח שעד שהדבר הזה יוסבר לאדם, יהיה מהמקום הזה, הוא ינביע הכרות של רזי תורה, שיבנו שיטה שלמה לדברים, זה תהליך ארוך מאוד, ועל זה בדיוק כותב הרב, כדאי הדבר, שיתאה האדם בכמה טעויות, בדרך מהלכו, ובלבד שיבסס את חזון עולמו, וסך אבל פי אותו עומק של מוסר אלוקי, מי שימעל בכישלונות, ויחל חיים מוכנים רפואיים, זה השפעה שהתחיל של מוסר החילוני. הרב כאן אומר דבר מזעזע, אין החינמי, שלטחה במקום, באמת יכול להיות שמי שיחיה על פי מוסר חילוני, חול אנושי, הוא בטווח הקצר פחות ייתן ממי שהיא מחובר למוסר אלוקי, כי הוא כבר יש לו כבר עכשיו את ההזדהות ואת התובנה ואת הקישור לדברים וכל מיני אימותים מיידים שאיתם הוא נפגש, יהיה לו הרבה יותר מה לומר למעט מישהו שכל מה נחשב בצורה עמוקה פנימית מתחיה מעומק הנשמה. ובהקשר מסוים זה הרב אומר, הגיוני הדבר ששיבה יפול צדיק בכאן, שאדם שילך על פי המסלול של שיחבר את הכל לשורש, אז תוך כדי הדברים יהיה לו כמה טעויות, לא בעולם של המצוות, אבל בעולם של הסידור של ניהול המוסר על פי הדברים האלה, לפעמים יהיה לו כמה דברים שבהם הוא לא בהכרח כבר בהתחלה המקור יחיה את התופעות עצמם, ודאי שלא יסביר אותם, ודאי שיהיה כאן כל מיני תופעות מסוימות שיקח זמן לאדם לדעת איך לנתב את המצורה הנכונה. אבל אבו אומר, זה שווה את הדבר. כל המשבריך ולגליך עליי עברו. שווה שאדם, הרב אומר, יתאה לפעמים, אבל בטקטיקה יכול שאדם קצת, לפעמים קצת אפילו, קצת יכול לקבל הכרעות שהן לא מדויקות ולא בהירות ולא כאלה שיש לו איזה רגש מוסרי שדרכו הוא יכול לבקר את הדברים, אבל הוא מחובר למשהו עמוק. והרב כאן אומר, אנחנו באים להציל לא את הפרט, באים להציל את הכלל, באים גם הפרט עצמו לא לעבוד לטווח של החמש שנים קרובות, אלא לעבוד לטווח של בחיים הפרטיים של אדם וחיים העולמיים היסטוריים לתקופות ארוכות מאוד. והאפשר המיוחד הזה זה להישן על בינתך ולצאת את הכל מעולם החול, זה מאוד מפתה ומאוד אולי בטווח המיידי נותן תוצאות הרבה יותר מיידיות, אבל בטווח הרחוק זה בסופו של דבר לא פותר את הבעיה בכלל. לא, כמו שאמר, לא יש, זה בכלל לא נגע בנקודות השורשיות של החיים. ולכן הרב כאן בצורה מאוד מאוד חדה אומר, יכול להיות שיהיה כאן קצת, כמו שהרב כאן אומר, כישלונות וטעויות במהלך דקו, אבל כדאי הדבר. משמעות כמו שלא נראה חיים מוכנים רפואיים, ואת מה שקבילים של מוסר חילוני, שבסוף שבר היא תמיד תתעסק רק במטפת החיצוני של החיים, ולא תחבר את הדברים אל המקור השורשי שלהם. כן. אז הסברתי, כל מיני רמזתי שבעקבות המצוות זה הכוונה גם סתרי תורה. הכוונה זה גם... כן, אמרתי, זה גם הבנות שכליות שמובנות, אבל שהן באות בסוד של נעשה ונשמע, שבתוך מה שאדם חי חיים אלוקיים, זה מה שמיילד בעצמו אחר כך הרבה הרבה תובנות והרבה הרבה מבטים עמוקים, שבדיוק מה שאתה אומר שהם נימים לאט לאט, שעד שאדם בונה את השיטה הזאת ייקח לאדם זמן, אבל הוא מחובר קודם כל למוסר אלוקי, וגם אחר שהוא מפענח אותו, הוא מפענח אותו במקום כזה שתמיד יש כאן איזו חשיבה שכמו שאתה אומר שקשורה לעולם של השרות ולא לעולם מספיק מדויק, הוא מזהה בו יותר את האוריינטציות, יותר את הכיוונים של הדברים. אדם שמדבר בשפת עולם החול יגיד דברים הרבה יותר חדים, הרבה יותר בהירים, לעומת אדם שמתוך התנועה הרוחנית שלו גם ידע לצרטט תנועות רוחניות, אבל תמיד יהיה משהו מסוים שהוא קצת עמום, כי הוא משהו שכל מן מקשיב למקומות מאוד עמוקים, ואפשר לשים את זה כאן. לכן כמו שהוא אומר, בכל מיני פרקים מסוימים יכול להיות שהוא לכן עוד פעם דברים שלא קשורים למה שמפורש התורה אומרת, אז יכול להיות שלפעמים הוא גם יקשר קצת דבר הלכה, ואנחנו לכן הולכים לעסוק בדבר התורה, אבל הוא קשור למהלך הרבה יותר גדול. המהלך הזה וגם המחשבות שבאות לאדם מהמקום הזה הם מבחינת אור הקודש, זה מחשבות שבאות מתוך מה שאדם מדבר עם האור אלוקי, אבל מחשבות שבאות מהמקומות של עולם החול של האדם, הן באות, עכשיו אומר, לא ממחשבות פנימיות, מחשבות שבאות מבחוץ, אז הן הרבה יותר נשלטות, הרבה יותר רהוטות, הרבה יותר חדות, הרבה יותר שקל להזדהות איתן, אבל הן שטחיות. והרב אומר, זה אשליה לחשוב שהדבר הזה הוא מה שיפתור את הגרעין היסודי שעומד בסוד העולם. כל זה הסברת הקשל של העומק, של בציר עומק של מוסר החול אל מוסר הקודש.
טוב, למה אדם לא יכול במקומות שבהם אין אמירה של המוסר האלוקי כרגע להתחיות ממוסר החול? כאילו זה מה שיעצור אותו מליפול, או זה מה שיעצור אותו מלהתקשר?
כן, אתה אומר חזק, ואני אומר, טוב שאתה אומר את הדבר הזה. לדעתי הפסקה כאן לא דיברה על הבדל בין דתיים לחילונים. אני ממש מקווה שלא מעלה רב אחד מכאן, אבל היא הבחנה בין אנשים בין אנשי קודש לבין אנשים שהם גם וגם, ודי לחכימה, כן? הכוונה, כי הרב כאן, נראה לי שהרב כאן שמותר את הדברים האלה, ודאי, כמו שאתה אומר, למה שלא נעשה גם וגם? אנחנו נדחה גם מהקודש וניתן את הלכים מוקים להתבנות, ובמקביל, למתיים גם נפתח גם שיטה הסברה גלויה שתיתן לנו יכולת לכוון את הדברים על פי כל מיני תנועות גלויות. בהקשר המסע הזה כאן הרב אומר, עצם זה שאתה, זה מה שניסיתי לומר, מוסר החול לא רק שהוא לא נותן מספיק מענה, הוא מזיק, הוא יוצר, הוא חונק את עולם המוסר, הוא חולק את הטבעיות של המוסר, הוא בצורה מהותית, הוא נותן לה את המבט הרוע, את המבט השטחי של דברים, שיש משהו מסוים של יישאר, כמו שהרם מדבר על ההמון ועל טלגנציה, שבהקשר מסוים זה להישאר טבעי, יש בו משהו מסוים, אני לכן אומר, אם זה מוסר הקודש ומוסר הטבעי, זה שילום מפלש של דברים, שמוסר הקודש בצורה סמויה יזלף כללי חיים אל המוסר הטבעי ויכוון אותם לקורם, ובדי שאדם צריך גם להקשיב למוסר הטבעי. אבל עצם זה שאדם עובד את השם בשיתוף, ונוסף למוסר הקודש יש לו גם איזה עומר אנושי שמצטרף לדברים, הדבר המסוים הזה שם אותו במקום הלא נכון, מביט על כל הדברים מהמקום החיצוני, המקום שמסביר את הדברים, והדבר המסוים הזה זה בדיוק מה שאהב כאן, נראה לי בפסקה כאן בא לחזק אנשים שנראה להם טוב, אני ממש רוצה, אני ודאי אני אכפים כל זה, אבל למתיים בשאלות המוסר אני כן אנסח לי משהו סיים, והרב אומר בדבר המסוים הזה המקום שעוד פעם שמסביר דברים לא מתוך הקשבה לטעמי מצוות, מתוך שיח של בית מדרש, אלא מתוך שיח של עולם, של עולם של חול, ינסה להבין את הדברים, אז הוא בא מהמקום השטחי שהוא בעצם רק מסרס את המקומות הטבעיים של האדם. אני עוד פעם, כל מה מדגיש, יש הרבה הרבה מקום לטוב טעם ודעת למדייני, אבל הוא קשור להקשבה לטעמי מצוות, להקשבה לאור של תורה, שהיא עצמה מנביעה באדם סדרי חיים שכבר, שכמו שמת אהרון אומר בצדק, שהם לא רק מקיים מצוות, אלא גם לא עוד דבר זה, לאט לאט מפתח שיטה אלוקית על כל הדברים. שיטה יש כאן, כמו שהרב הנזיר שאל את הרב סל. אבל השיטה הזאת היא שיטה שאלוקית, כמו שגם הזכרנו כבר בעבר, או לא הזכרנו, מה שהרב אמר שיטה יש כאן, ששיטה זה תמיד לא משהו מדויק, זה בחינה של השוט מעל שפת הנהל, כמו שזאת אומר שכל ה... היא מוזכרה בגמרא רשימה של רבנים שרמר לזה כולו בחד שיטה, אז טוב סומר כולו בחד שיטה, זה תמיד כאן לומר שהם לא אומרים אותו דבר. רבי יהודה אומר סוכה 400, רבי סליחה בית שמי הרבי שירת אחים, וכולו בחד שיטה. הכוונה שהאוריינטציה היא כזאת, העולם של, העולם של הקודש, עולם שקשור למקומות של עמוק עמוק ממצאנו, אז השפה היא שפה של שיטה, שהכוונה של לשוט, של להיות קשור אל המגמות הכלליות שעולם הקודש מנסח אותם. התביעה להביע את הדברים בצורה מקצוענית ומוגדרת, במיוחד שבא לא מתוך שיח עם קודש, אלא בא מתוך מקום מוגדר, ובסופו של דבר ממש מחבל ומעמיד את מעמיד את הדברים במקום השטחי שלהם.
כאילו המחאה שיש לאדם נגד בכל מיני דברים בלי שהוא יודע להסביר אותם, זה בסדר.
זה ממש מעולה, כן. זה מוסר הטבעי. אבל שבא בתור איזושהי הסברה אידיאולוגית מסוימת, ושמנוסחת, כמו שאמרתי, לא מתוך עולם של קדושה, זה דבר כזה שמסרס עולם. אנחנו רואים במו עינינו איך אנשים הרומנים מוסריים הם בסוף פחות מוסריים ופחות חיים ופחות קשורים אל המקומות התורים של החיים מאנשים שהדבר הזה נשאר במקום הבתולי שלו, אולי קצת אפילו הנאיבי שלו, אבל שיש בו עדיין משהו בצורה פנימית שיש בו קישור אל מקור הכל. כן.
אולי אני מבין,
זה נשמע
מאוד חריף מה שהרב אומר.
אני מסכים. דעה פסיכולוגית,
שצריך לרב,
שאולי לפסיכולוגיה. לא, שעה, בית חולים, לא אמרתי עכשיו. גם ברור שגם הרב אומר שמישהו לו שבר ברגל, שילך לאחות, ואולי אפילו יש לו בר מינן מחלה שילך לרופא. אז עכשיו מסכים את זה, יש דברים שקשורים לא לשאלת המוסר. פסיכולוג לא מטפל באף סוגיות מוסריות. הוא מטפל בסוגיות שקשורות לעיצוב הנפשי של אדם וכל מיני כאלה, שדבר הזה באמת צודק, זה משהו קצת עדין, זה קצת עדין, וזה קצת מעורב עם הדברים, בסוגיה קצת עדינה, שבאמת אתה צודק שבדבר מסוים הזה, זה באמת משהו קצת קשה. כאילו קשה לי לפתוח את הדבר הזה, קשור לכל היחסים של עולם הקודש, איך הוא... עד כמה אפשר את עולם הנפש לראות רק כאילו עד כמה אפשר לראות אותו מעולם כעולם הגוף שיש לו גם את המכניזם שלו שזה בעצם נוצר בו גם מבנים של סדרים או שכל כולו קשור הנפש הבהמית אנחנו מפרש מדברים קשורה בצורה השתלשלותית גם לכל הנפש הוקית וכולי וכולי ואין אפשרות על מקום אחר. זו שאלה טובה שזוקקת בירור פני עצמו. ובאמת התשובה עליה לא מספיק פשוטה, וכנראה שבתוך עולם הנפש יש דברים שקשורים למכניזם של נפש שצריכים את הפתרון שלהם, ויש דברים שקשורים, בוא נגיד ככה, אם לאדם יש בעיות של מחשבות אורדניות כל כאלה, זה לא שאלה מוסרית, זה שאלה שקשורה לתפקוד מוחי של האדם. אבל אנחנו בכוונה עסוקים כאן בשאלות של מוסר, בשאלות שבצורה אמיתית כל עולם המדע לא מתאמר להתעסק בהם, אבל יש משהו שכן מתאמר להתעסק בו, וזה כל ההומניזם מנסה להתעסק בדבר הזה ולבנות אמירות איך צריך להיות העולם, לאיפה צריך להיות מכוון העולם. עכשיו מצב זה, כי הם מאוד מאוד מקשיבים לאיזשהו רגש עמוק טבעי פנימי שקם בתוך האדם, ואת הדבר הזה כבר מתקופת הפילוסופיה הקדומה של אריסטו ניסו בכלל להסביר מה בכלל הצורך להישמע למוסר ומה בכלל למבנים של המוסר, ותמיד הדברים הגיעו למקומות עזועים, למקומות שממיתים את כל היסוד של מוסר, בטח מוסר תועלתני ששמו לשמו לך, שהוא ממש ערס המוסר בצורה הכי ישירה שלו, שהוא כל כך מנסה להשיג את המוסר ומסביר אותו על פי סיבות תועלתניות, זה מסר של דברים. אבל אפילו המוסר של העת החדשה של קאנט, שמדבר על כל מיני קטגוריות מוסריות שקבלו לאדם, ושהדבר הזה אתה מנסה עכשיו לפענח אותו, אתה תמיד, בעצם נגיד אולי את המילה החשובה, אתה תערב מין משלו מינו, חוץ מהשטחיות שבדבר, אתה פשוט מסביר דבר שחשוב לעולם אחד, מנסה להסביר אותו בשפה אחרת לגמרי, אז תמיד תגיע לדברים מגוחכים, לדברים מוזרים, שהם רק יחבלו בדבר הזה עצמו, ובמקום זה פשוט צריך להקשיב את הדברים האלה במקורם. כן. השמרתי, אחרי שיש מצוות ויש גילוי אלוקי ואתה עכשיו מנסה להקשיב אותו, אז כל המחשבות שבאות לך, המחשבות שבאות מתוך בית המדרש, בתוך לעסוק בדברי תורה, בתוך שאתה תמיד במסדר של נעשה ונשמע, שקודם כל אתה חי את הדבר האלוקי הזה, ועד עכשיו אתה מנסה להקשיב מה הדבר הזה מדובב בך, מה מעורר בך. פי זוכני מדואג במערל בתפארת ישראל, שאי אפשר לתת עמים למצוות עד שאתה לא מקיים את המצווה. זאת אומרת, עד שאתה לא סופק חיים אלוקים. אתה סופק חיים אלוקים, זה מטלטל אותך עכשיו, ואתה נסה לפנח מה זה אמר לי, מה זה בנה בי. וזה ודאי חלק מה שיפתח וירקם את השיטה האלוקית על הדברים האלה, ויבנה גם תובנות חיים שלו, וזה כל לימוד אמונה שבא מתוך המקומות האלה. אנחנו מדברים על אדם שבא מהמקום ממקום החול שלו לנסות להבין את הדברים, וזה משאיר את הדברים משטחיותם ובעצם מתכחש למצות המוקרית של הדברים. אנחנו חייבים, וואו, אני חושב שחרתי שלא התפלתי, אז יפה לו, אז אולי רק לפורט בסקה בית כזה, כאילו בסדר שלפחות עושה כבר מוכר מדי ממש, סד מוכר מדי ממש, טוב, לא נורא, לפחות משהו כן למדנו, כן, כן.